נזיר, דף מ"ו, מתחילים בעזרת השם, דף מ"ה עמוד ב' במשנה למטה. מספר את המשנה, אחרי שכבר ראינו בדף מ"ה עמוד א' ועמוד ב', שנזיר שהוא השלים את אותם ימים שהוא קיבל על עצמו להיות בהם נזיר, והוא כבר עומד בסיום, הוא סיים את הנזירות בטהרה, הוא מביא את הקורבנות, עולה, חטאת, שלמים, מגלח את שערות ראשו, משלח, דהיינו, משליך את שערות ראשו לתוך האש שמבשלת את הסיר, שמבשלת בשר השלמים. בינתיים, בין השיעור הקודם לשיעור הנוכחי, בשר השלמים הולך ומתבשל. היה מבשל את השלמים, או שהוא היה מרבה לבשל את הבשר, כמו שתוספות מבארים שזה הכוונה שולקן, בישול רב. כשהבשר היה מבושל כראוי, הכהן היה נוטל את הזרוע. זה הכוונה לחלק העליון של הרגל, החלק שקרוב אל הראש, והכוונה לזרוע הימנית. כשהיא בשלה מבושלת מבשר השלמים, מן העיל, היה לוקח הכהן את הזרוע הזאת. ביחד עם זה, צריך לדעת שהנזיר שסיים את נזירותו מביא 20 לחמים. 10 חלות מצות ו10 רקיקי מצות. אז מהחלות מצות הוא לוקח חלה אחת, ומהרקיקי מצות הוא לוקח רקיק אחד. חלת מצה אחת מן הסל של המצות שהנזיר הביא, ורקיק מצה אחת. לוקח את שלושת הדברים האלה, זרוע של השלמים, חלת מצה ורקיק מצה, והכהן נותן את כל אלה על כפי הנזיר, ומניפן תנופה. מוליך ומביא, מעלה ומוריד, כמו שעושים עם ארבעת המינים בחג הסוכות. ואחר כך הסתיימה הנזירות, ואז הותר הנזיר לשתות יין ולהתאמה למתים. זה דברי רבי אליעזר, כמו שנראה מיד בברייתא שמובאת בתחילת הגמרא. רבי שמעון אומר, לא צריך להימנע משתיית יין או להישאר אסור בתומת מת עד שהוא מסיים את כל הסדר של השלמת הנזירות ביום שהוא משלים את נזירותו. אלא רבי שמעון אומר, כיוון שנזרק בשבילו עליו, על המזבח, דם של אחד מן הקורבנות, אחד מן הדמים, הותר הנזיר לשתות ביין ולהתאמה למתים. מביאה הגמרא ברייתא תנו רבנן. בפסוק נאמר בספר במדבר, פרשת נשוא, סדר הקרבת הקורבנות של הנזיר, אחרי כל סדר הקרבת הקורבנות של הנזיר, אומרת התורה, אחר ישתה הנזיר יין. מה זה אחר? בפשטות, כך מבין רבי אליעזר, אחר המעשים כולן, אחרי הקרבת כל הקורבנות והתגלחת, דברי רבי אליעזר. וחכמים אומרים, אחר, זה לא אחר כל המעשים, אלא אפילו אחר מעשה יחידי. אחר שנזרק עליו אחד מן הדמים, אף על פי שהוא לא הקריב את שאר הקורבנות והוא גם לא גילח עדיין, הוא כבר לא נזיר יותר, מותר לו כל איסורי נזיר. מה הייתה, מה היו דרבנן? מה זאת אומרת אחר הקרבת קורבן אחד? למה שתסביר ככה? הרי באופן פשוט הכוונה, אחרי כל הסדר של הקורבנות, כמו שאמר רבי אליעזר, אלא דורשים חכמים, כתיב הכה אחרי קורבנות נזיר, ואחר ישתה הנזיר יין. ובאותה פרשה כתוב, שהוא עושה תנופה, כתיב אתם, אחר התגלחו את נזרו. גם שם כתוב את הלשון אחר, לומדים גזרה שווה, שמשווים ביניהם. מה הטעם? כמו שהפסוק אחר התגלחו את נזרו, תגלחת הנזירות זה דבר אחד, נכון? מגלח את השיער. זה אחר מעשה יחידי. אף כאן, ואחר ישתה הנזיר יין, אחר מעשה יחידי. כך דורשים על ידי הגזרה שווה, שמספיק זריקת אדם של אחד מהקורבנות, הוא כבר מותר בשתיית יין. שואלת הגמרא, מניין שהגזרה שווה באה ללמד שאחרי מעשה יחידי של זריקת דם של אחד הקורבנות, כבר הנזיר יכול לשתות יין. אימא, אולי נאמר שמה שכתוב, אחר התגלחו את נזרו, הכוונה, אימא, עד דאיקה תרוויו. גם כל הקורבנות וגם התגלחו את נזרו, כי הרי אחר התגלחו את נזרו נאמר אחרי הקרבת הקורבנות, אף על פי שהוא לא הזכיר אל התגלחת, הוא לא מתכוון לכל מה שנאמר עד התגלחת, שזה גם שאר הקורבנות. תרץ את הגמרא, הגזרה שווה הזאת היא ודאי נדרשת. ואם נאמר שאחר התגלחו הכוונה אחרי כל הקורבנות והתגלחת, היא אחי גזרה שווה למה לי? מה בא ללמד הלימוד הזה של הגזרה שווה? הרי גם בלי זה היינו מבינים ש... מכיוון שזה כתוב אחר ישתה הנזיר יין, זה כתוב אחרי כל התהליך של כל הסדר של הקורבנות והתגלחת, אז בפשטות אני מבינים שצריך להמתין עד כל זה. למה צריך את הגזרה שווה? ודאי זה בא לחדש משהו. מה זה בא לחדש? שאפילו אם הוא רק עשה מעשה אחד, כמו שתגלחת זה מעשה אחד, אפילו אם הוא רק זרק דם של אחד מהקורבנות, כבר מותר לו לשתות יין ולהתאמה למתים. אמר רב, רב בא פה עם הלכה, שצריך להבין איפה משבצים אותה. הוא אומר, תנופה בנזיר מעכבת. כל זמן שהנזיר לא עשה תנופה בזרוע והחלת מצה וריקיק מצה, אסור לו עדיין לשתות יין. שואלת הגמרא, לפי מי הוא דיבר? אליבא דמן. אילי מה אליבא דרבנן, לפי דעת חכמים, שאפילו אחרי זריקת אדם של אחד הקורבנות, כבר מותר לנזיר לשתות יין קשה. כי אפילו תגלחת, שזה השיער של הנזיר עצמו בגופו, אמרי רבנן לא מעכבה, גם אם הוא לא התגלח, לא גילח את שערותיו, הוא יכול לשתות יין אם הוא כבר זרקו בשבילו דם של אחד הקורבנות. אפילו על תגלחת אמרי רבנן ללא מעכבה. אז תנופה שהיא לא בגופו של הנזיר אלא בקורבנותיו, מבעיה וכי צריך לומר שהיא אינה מעכבת, פשוט שהיא לא מעכבת. אז איך ייתכן? לא ייתכן שדברי רב נאמרו על פי שיטתם של חכמים. אלא צריך לומר שרב אמר את דבריו, אליבא דרבי אליעזר שסובר שרק אחרי כל המעשים כולם, אחרי הקורבנות, אחרי התגלחת, ורב מוסיף גם אחרי התנופה, רק אז מותר הנזיר ביין, אם כן פשיטה. האמר רבי אליעזר, שרק אחרי המעשים שבפרשה כולם, שכולל גם את התנופה, בכלל אותם המעשים שכתובים בפסוק, רק אז הותר הנזיר בשתיית יין. אז מה החידוש שרב בא לחדש? הרי זה פשוט. מתרץ את הגמרא באמת, רב דיבר לפי דעת רבי אליעזר, ומה החידוש? כי בלי דבריו, מה עוד אתם, שמה היית אומר, כיוון, דלעניין כפרה, בדרך כלל, כשצריך לעשות תנופה בקורבן, זה לא מעכב. התנופה לא מעכבת. למה? שיערי מצווה היא. זה לא מגוף המצווה. אז אולי נמי, גם לעניין יותר לשתות יין, לא תעכב, היא לא בכלל כל המעשים שרבי אליעזר אומר שמעכבים. כמה שמלן רב, שלגבי, איסור שתיית יין, גם תנופה מעכבת. שואלת הגמרא, ולפי רבי אליעזר, ממעכבה תנופה, שכל זמן שהנזיר לא הניף, הוא לא יכול לשתות יין? והתניא ברייתא, הפסוק אומר זאת, תורת הנזיר. כל הנזירים יש להם אותה תורה. משווים בין נזיר שיש לו כפיים, והוא יכול להניף את הזרוע של השלמים, עם המצות, ובין נזיר שאין לו כפיים, שהשם ישמרנו נקטעו כפות ידיו. אפשר להסביר בשני אופנים. אופן אחד, שנזיר שאין לו כפיים חייב להניף כמו נזיר שיש לו כפיים. אבל זה קצת קשה להסביר את זה. איך הוא יניף אם אין לו כפיים? לכן לכאורה מסתבר לומר, כמו האופן השני, שכמו שנזיר שאין לו כפיים, לא מניף לכאורה והתנופה לא מעכבת, ככה גם אם יש לו כפיים, הוא יכול להניף, אם הוא לא הניף, זה לא מעכב. אז איך אומר רב שזה כן מעכב? מתרצת הגמרא, מה לא יכול להיות נזיר שאין לו כפיים שהוא יניף? לכאורה לא, אז בוא תראה שכן. ואלא לפי דבריך, עד איתניה ברייתא אחרת. פסוק אומר זאת תורת הנזיר, זה אומר שכל הנזירים יש להם תורה אחת, בין נזיר שיש לו שיער, בין נזיר שאין לו שיער. לפי שיטתך איך מפרשים את הברייתא, גם כאן אפשר לבאר בשני הסברים. או כמו שנזיר שיש לו שיער מגלח, כך גם נזיר שאין לו שיער מגלח, אבל הוא לא יכול לגלח כי אין לו שיער, אז לכאורה תרצה להסביר לדבריך, הפוך, שכמו שנזיר שאין לו שיער לא מגלח, כך גם נזיר שיש לו שיער לא מעכב התגלחת שלו. אחי נמי לא מעכבה התגלחת? והתניא ברייתא מפורש אומרת אחרת, נזיר שאין לו שיער הוא ממורט. בית שמאי אמנם אומרים, אינו צריך להעביר תר על ראשו בשביל לקיים מצוות תגלחת. ומיד נראה שרבינה מבאר את דבריהם, אין לו תקנה, הוא לא יכול לקיים מצוות תגלחת. בית הלל אומרים, אף על פי שאין לו שיער, צריך להעביר תר על ראשו, אפילו שאין לו שיער. אמר רבינה, מי אינו צריך לפי בית שמאי? אינו צריך, הכוונה אינו תקנה למצוות תגלחת. הוא לא צריך להעביר תר על ראשו כי זה לא יועיל. ולפי דעת רבי אליעזר, שתגלחת מעכבת להתיר את איסורי הנזיר, הנזירות שלו לא תהיה מותרת, הוא יישאר באיסורו לעולם, יישאר נזיר לעולם. ולפי חכמים שאומרים שתגלחת לא מעכבת, כיוון שנזרק עליו דם של אחד מהקורבנות, הוא יוצא מנזירותו, אז גם בלי תגלחת, הוא מסיים את נזירותו, אבל אין לו מה להעביר תר על ראשו, כי אין בזה מצוות תגלחת. הוא לא מקיים מצוות תגלחת. לבית הלל, שאמרו שהוא כן צריך להעביר תער על ראשו, יש לו תקנה שהוא מעביר את התער על ראשו בלי השיער, וזה נחשב כאילו הוא גילח את השיער ומקיים מצוות תגלחת. זאת אומרת, אי אפשר לפרש שהברייתא בא להשוות מי שיש לו שיער למי שאין לו, לומר שהתגלחת לא מעכבת. אלא זה בא להשוות הפוך. נזיר שאין לו שיער לנזיר שיש לו שיער, כמו שנזיר שיש לו שיער חייב בתגלחת, גם נזיר שאין לו שיער חייב בעברת תער על ראשו, כמו בית הלל. אותו דבר נפרש גם את הברייתא הראשונה שמדברת לעניין התנופה על כפי הנזיר. שנזיר שאין לו כפיים חייב להניף כמי שיש לו כפיים. איך? על זרועותיו שנותרו לו. וזה לא בא לומר שתנופה לא מעכבת, ולא קשה על דבריו של רב. והיינו, מה שרבינה ביאר את דברי בית שמאי, שאם הוא קרח, הוא לא יכול לקיים מצוות תגלחת ולא יועיל לו להעביר תר, הם כמו דברי רבי פדת. ואמר רבי פדת, דברי בית שמאי אלו ורבי אליעזר אמרו דבר אחד, הם נאמרו באותה שיטה. מה שבית שמאי אומרים לעניין נזיר, שאם אין לו שיער, אין לו מה להעביר תר על ראשו, הוא לא יקיים מצוות תגלחת. גם רבי אליעזר אומר אותו דבר לעניין תארת מצורע. מהי רבי אליעזר? לתניא. מצורע, זה אדם שיש לו קטם על האור או על השיער. הוא בא אל כהן והכהן מצא שיש כאן סימני טומאה והוא מטמא אותו, טומאת נגע צרת. עובר את כל התהליך עד שהוא נטהר ובתהרתו הוא מביא בין הקורבנות קורבן אשם ומדם האשם הכהן נותן על האגודל של יד ימין ועל האגודל של יד שמאל. אם אין לו אגודל, אין לו בוהן יד, או אין לו אגודל ביד או ברגל, אין לו תארה עולמית, דברי רבי אליעזר. כמו שאמרו בית שמאי לעניין נזיר, הוא אומר זה לעניין מצורע, מכיוון שאי אפשר לעשות בו את הסדר של התארה, לשים עליו מדם האשם על בוהן היד, ובוהן הרגל. רבי שמעון אומר, יניחנו לדם האשם על מקומו, על גוף המצורע במקום שראוי להיות האגודל, ובזה הוא יצא ידי חובתו. חכמים אומרים יצא אחרת, יניח את הדעה אחרת יותר נכון, יניח את הדם על הבוען של היד והרגל של שמאל במקום של ימין, ובזה הוא יצא ידי חובה. מכל מקום, דעת רבי אליעזר כמו דעת בית שמאי, שאם אין אפשרות לקיים את הפסוק ככתבו, אז הוא לא יכול להתאר. לפי רבי אליעזר, כשחסרה לו בוען, המצורע לא יכול להתאר. לפי בית שמי, הנזיר, כשאין לו שיער, לא יכול לקיים מצוות תגלחת. עד כאן הבאנו לשון אחד בדברי רב, שאמר תנופה מעכבת, שזה נאמר לפי דעתו של רבי אליעזר, שכל ענייני הנזיר מעכבים. כדי שהנזיר יסיים את נזירותו, צריך לעשות את כל הסדר של הקורבנות והתגלחת, גם התנופה. לפי הלישנה אחרינה אמרי לה את דבריו שאמר רב תנופה בנזיר מעכבת, אליבא דמן, שזה לא לפי דברי רבי אליעזר. כי אי לימה אליבא דרבי אליעזר, פשיטה, האמר רבי אליעזר, שהנזיר מותר לשתות יין רק לאחר כל המעשים האמורים בפרשת סיום הנזירות, כולם. כולם מעכבים, פשוט שגם התנופה שמוזכרת באותה פרשה גם כן מעכבת. אלא, לפי הלשון הזאת, החידוש הוא אליבא דרבנן, שהם סוברים שאפילו אחרי זריקת דם של אחד הקורבנות כבר הנזיר יכול לשתות יין. אז התנופה מעכבת. שואלת הגמרא, וכי ייתכן לומר דבר כזה, שחכמים שלפי דעתם רק זריקת דם של אחד הקורבנות מעכבת, אבל אפילו זריקת הדם של שאר הקורבנות לא מעכבת, ואפילו התגלחת שהיא בגופו של הנזיר לא מעכבת. אשתא יש לומר תגלחת, אמרי רבנן לא מעכבה. אז התנופה שעושים לזרוע והמצות, היא זאתי שמעכבת? ודאי שלא. תנופה מבעיה? הרי אפילו בשאר הקורבנות, ידוע שתנופה היא שיירי מצווה, היא לא מעכבת. שואלת הגמרא, מי לא מעכבה? לפי דעת חכמים, התנופה לא מעכבת? והתניא, הפסוק אומר, בסוף כל הסדר של קורבנות הנזיר ותגלחת הנזיר, זאת תורת הנזיר. כל הנזירים יש להם אותו דין, אותה תורה. דורשים בין שיש לו כפיים, כפות ידיים שהוא יכול להניף בהם, ובין שאין לו כפיים ואולי יכול להניף. דהיינו, לפי הלשון הזה, מבארים. כמו מי שאין לו כפיים והוא לא יכול להניף, לכן התנופה מעכבת בו. תוספות מבארים כמו הכלל, שנאמר לגבי מנחות, שצריך לשים אותם בכלי שמכיל מידת נפח של 60 עשרונים, שבכלי כזה אפשר להרבב, ככה קיבלו חכמים. אפשר להרבב את זה כמו שצריך, את המנחה. ואם שמת את זה בכלי כזה, בכמות כזאת, של 60 עשרונים, אתה לא חייב להרבב. עצם זה שאתה יכול להרבב זה מספיק, אבל אם זה כלי שיש בו 61 עשרונים, עשרון אחד יותר, כבר זה מעכב. הערבוב מעכב בו. כי אי אפשר להרבב, אז הערבוב מעכב. אותו דבר גם כאן. מכיוון שאין לו כפות ידיים, לפי הלשון הזאת, התנופה מעכבת בו. אז אותו דבר גם מי שיש לו כפות ידיים, התנופה מעכבת בו. והברייתא הזאת, ודאי כמו דעת חכמים. כי הרי לפי רבי אליעזר, לא צריך להגיע לדרשה הזאת, כי הם לומדים את זה ממה שכתוב, אחר, שזה אחר כל המעשים כולם, רק אז ישתה הנזיר יין. אז אם כן, יוצא שאפילו לפי דעת חכמים, שסוברים ששאר הדברים לא מעכבים אצל נזיר, אבל התנופה כן מעכבת. מתרץ את הגמרא ואלה, לפי מה שאתה רוצה להוכיח, שמה שאומרים בברייתא, בין שיש לו כפיים, בין שאין לו כפיים, משווים זה שאין לו לזה שיש לו, שבשניהם, כמו שזה שאין לו התנופה מעכבת, כך גם בזה שיש לו התנופה מעכבת? אם כן, תבאר לי עד התניא, שלומדים מהפסוק שנאמר, זאת תורת הנזיר, שכל הנזירים יש להם אותו דין, אותה תורה, לומדים את זה גם לעניין גילוח השיער. בין שיש לו שיער, ויכול לגלח, ובין שאין לו שיער, והוא לא יכול לגלח. ואיך שאתה מבאר לעניין תנופה חינמי, גם כאן תאמר, שצריך להשוות את מי שיש לו שיער למי שאין לו. ובשניהם, דמעכבה, תגלחת מעכבת? כמו בזה שאין לו, שהוא לא יכול לגלח, אתה תגיד שלכן הוא יהיה חייב, וזה יעכב, ואם הוא לא גילח, הוא לא יכול לשתות יין, ככה גם במי שיש לו, עד שהוא לא ישתה, עד שהוא לא יגלח, הוא לא יכול לשתות יין? והתניא, מפורש, נזיר ממורת שאין לו שיער, בית שמאי אומרים אינו צריך להעביר טהר על ראשו, ובית הלל אומרים צריך להעביר, ואמר רבי אבינה, מה פירוש? מה צריך לבית הלל? צריך ואין לו תקנה, כיוון שהוא צריך לגלח שערו ואין לו שיער, אין לו תקנה. כי לפי השון הזאת כבר אמרנו, אומרים, מי של, כמו לגבי מנחות, אם זה כלי גדול של 61 עשרונים שאי אפשר להרבב, מעכב בו הערבוב, הבילה מעכבת בו. אז אותו דבר גם כאן, מי שלא יכול לגלח את השיער, תגלח את השיער מעכבת בו. ומכיוון שהוא לא יכול לגלח, הוא נשאר תמיד נזיר. ככה מבאר רבי אבינה את דברי בית הלל. משמע שלפי בית שמאי, שהם אמרו אינו צריך, הכוונה יש לו תקנה על ידי שהוא יעביר טהר על בשרו, כאילו יש לו שיער, והוא יוצא בזה ידי תגלחת. אם כן, מה שהברייתא משווה בין שיש לו שיער, בין שאין לו שיער, שגם באין לו שיער יש לו תקנה להעביר טהר. ואותו דבר לגבי הברייתא שאומרת בין שיש לו כפיים ובין שאין לו כפיים, בא להשוות שגם אם אין לו כפיים יש לו תקנה להניף על הזרוע במקום הכף. אבל לפי דברי חכמים, תנופה לא מעכבת. אם כן, אנחנו דוחים כעת לפי הלשון השני, שדבריו של רב נאמרו לפי דעת חכמים, שנאמר שחכמים הסברו שתנופה מעכבת. לא, חכמים סוברים שתנופה לא מעכבת. אבל מאוד מעניין, שרבי אבינה חולק על רבי פדת. רבי אבינה שמדבר לפי הלשון הזאת, והוא סובר שלפי בית שמה יש תקנה, על ידי שהנזיר שאין לו שיער יעביר טער על בשרו במקום שהיה אמור להיות שיער, הוא חולק על רבי פדת שאמר לפי בית שמאי שמי שאין לו אפשרות לקיים את המצווה, אין לו תקנה. דיינו, למשל נזיר שאין לו שיער לא יכול להעביר טער על בשרו, ואין לו תקנה לקיים מצוות תגלחת. אז בזה רבי אבינה חולק. עד כאן דף ממבב.